יבשות הארבע, נחמה ולבנה, היא עלויה, ופנינים של כל חסד לעתה. וליבי ארחנה, ואף אני שנה, כגן שתעתיה. וליבי
צהריים טובים לכם, כיף להיפגש שוב. אנחנו נמצאים פה, ואז אנחנו חושבים שזה ברור, זה מובן מאליו, זה טבעי, אבל שום דבר לא ברור ולא מובן מאליו ולא טבעי, כי הקרמה שלנו משתנה כל רגע ודברים מתחלפים כל הזמן, ואנחנו חיים בעולם שבו דברים באים אלינו והולכים מאיתנו. ולמעשה כל דבר שבא אלינו, מעצם זה שבא אלינו, נאלץ להיפרד ממנו. כולל אנו עצמנו. זה שנולדתי, מבטיח את מותי. כי הקרמה הזאת תיגמר. ואני מוצאת את עצמי שומעת דרמה אצל מורים קדושים, זאת קרמה מדהימה שהפשילה לי. אם לא ילמד איך לטפח את הקרמה הזאת, גם היא תסתיים. להפך, היא מסתיימת מאוד מהר ולפעמים מאוד מפתיע, כי היא מאוד נדירה ויקרה. הרבה הרבה יותר קשה לשמור על הקרמה הזאת. הרבה 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 יותר קשה לשמור על הקרמה הזאת. אנחנו מתקרבים לסיום הלימוד של כל הקורסים, שאני חושבת שהתחיל לפני כ-10 שנים בארץ. 9 או 10 שנים. וזה הולך להסתיים. אז אנחנו צריכים להבין היטב איך זה בא, איך זה בא אלינו, איך אתם הגעתם לזה. תחשבו טוב. זה לא יהיו דברים בדרך כלל שנראים על פני השטח. צריך התבוננות עמוקה יותר. ואז איך להמשיך את זה? מה הקרמה שתמשיך את זה? זה הנושא שלנו היום. אנחנו נעבור על קורס 12. וקורס 12 ממשיך את לימוד מתוך הספר של המדריך ללוחם הרוח של מאסטר שנטי דבה. היום אנחנו בפרק 9 של הספר, שזה הפרק על החוכמה. אתם זוכרים שם את הסצנה שתיארנו את מאסטר שנטי דבה? מאסטר שנטי דבה היה בן מלך, והוא היה מועמד לרשת את כס המלוכה, והוא לא רצה בזה. וזה סיפור שחוזר על עצמו הרבה בספרות הרוחנית. מורה גדול, מסתכלים מי הוא היה קודם, הוא היה בן מלך או משהו דומה לזה, או הייתה איזה קרמה של משהו מדהים, גדול, שפע. והיה שיפט קטן שהעביר את השפע הזה למשהו רוחני והרבה יותר גדול ומשמעותי. אז מאסטר שנטי דבה הוא דוגמה אחת כזאת, הוא היה בן מלך שלא רצה להיות מלך, הרגיש את הייעוד שלו להיות איש רוח, הפך לנזיר. למד הרבה, השיג הרבה, הפך לטנטריקה. טנטריקה זה מישהו שמתרגל בסוד. מתרגל בסוד זאת אומרת בינו לבין עצמו, לאו דווקא רואים כלפי חוץ. להפך, המתרגלים היותר רציניים אתם לא רואים בחוץ כלום. מדי פעם הם עושים משהו מדהים, אבל רק כשמגיע הזמן. והוא שם במנזר, ובשעות היום הוא ישן ואוכל והולך לשירותים, ומתרגל בסתר ואף אחד לא יודע מה בדיוק הוא עושה. וזה לא מוצא חן בעיני שלטונות המנזר, מפני שהמנזרים נתמכים על ידי האוכלוסייה, והם צריכים להראות שהם רציניים. ופה יש נזיר שמוציא שם רע למנזר הזה, והם מתקסים את צייך להיפטר ממנו. אתה לא יכול סתם ככה לזרוק מישהו, צריך סיבה. אז הם מחליטים להביך אותו, הם מחליטים שהוא יביך את עצמו, ואז יהיה להם עילה להיפטר ממנו. והיה שם נוהג שבכינוס של כל הנזירים, שנערך נגיד פעם לשבוע, כל פעם אחד מהם נושא דרשה, אז הגיע תורו, והם הציעו לו לשאת דרשה. הם לא האמינו שהוא יכול להגיד משהו משמעותי, כי הוא לא השאיר רושם חיובי על אף אחד. והם חשבו שזה יהיה הזדמנות להיפטר ממנו. הסיפור הולך שהם בנו לו במה שהייתה מאוד גבוהה, שגבוהה מכדי לקפוץ עליה, ובלי מדרגות. והוא בא והסתכל, והסיפור אומר שהוא שם את היד על הבמה ומיד ישב עליה. אז זה כבר הביא מבטים, נכון? ואז הוא שאול אותם, אתם רוצים שאני אדבר על אחד מהסוטות או מהביאורים שיש לנו, או משהו מקורי משלי? אז הם אמרו, מקורי משלך, מכיוון שזה נתן להם שמחה גדולה עכשיו, בטח המזימה תצליח. ואז הסיפור הוא שהוא מתחיל לדקלם את בודיסטווה צ'ריה אבטארה בסנסקריט. המנזר היה בהודו דרך אגב, זה היה אחד המנזרים הכי גדולים בהודו. באותה תקופה היה שיא של פריחת הבודיזם בהודו, יותר מאוחר הוא דאח בגלל הכיבושים של המוסלמים שהרסו את המנזרים. והוא יושב שם והם נדהמים מהיופי ומהחוכמה, והם מבינים כבר שעשו טעות חמורה. הוא מגיע עד סוף הפרק השמיני, שזה הפרק שסיימנו אתמול, ואז הוא מתחיל להתרומם, הוא מתחיל לרחף. הוא מתחיל לרחף, והוא ממשיך לדבר, הוא עולה למעלה לשמיים, ואף לא, ממשיך לדקלם, אבל נעלם מן העין. וחלק מהנזירים הוותיקים יותר, שכבר פיתחו כוחות על חושיים, הם מסוגלים לשמוע אותו. והם שומעים את פרק 9, זה הפרק על החוכמה. החוכמה כמובן הייתה נשגבה מדי, לאחרים לא היה קר מה לשמוע. והוא מתרומם, ואז יש ביניהם ויכוחים כמה פרקים היו, כי יש כאלה שאומרים שהיה גם פרק 10. ואז הם מגיעים למסקנה שהם בעצם לא יודעים כמה פרקים, כי הם רק יודעים מה שהם שמעו, הם לא יודעים מה הם לא שמעו. יותר מאוחר הם מוצאים אותו, הוא נחת בדרום הודו, שזה היה מרחק כ-200 מייל משם. ושולחים משלחת אליו להתנצל, לבקש סליחה, להזמין אותו שיחזור. הוא אומר, לא, לא, לא תודה. אבל הוא אומר, לפחות את הלימוד המדהים, כמה פרקים יש שם, איפה אפשר למצוא אותו? מה? זה לא בעיה, הוא אומר. אני השארתי לכם את זה בחדר שלי בין הרעפים בתקרה, אתם יכולים למצוא את זה שם. ואז באמת יש שם 10 פרקים. וזה פרק 9. חייו לא הסתיימו אז, הוא המשיך, הוא היה בודיסטווה גדול גדול, הסיפור הולך שהוא במשך הרבה שנים אחרי זה פועל לרווחת היצורים, הוא כל פעם מוצא מקום איפה שיש או מלחמות או רעב או מצוקה אחרת, ועוזר לאנשים השונים ביכולותיו הרבות. פרק 9, שזה הפרק שאנחנו נכסה היום, הוא הפרק על חוכמה. בקורס 12 עימדנו אותו בפירוט. אם אתם זוכרים קצת את קורס 12, הוא לא היה פשוט. הפרק הוא לא פשוט בכלל. התרגום שלו היה לא פשוט בכלל, היה עבודה גדולה מאוד, כי טיבטית, הרבה דברים המתרגם צריך להשלים מתוך ההקשר. אתה צריך להכיל את כל הידע ולבנות מתוכו משהו שיהיה קוהרנטי בתרגום. אז היה אתגר לא קטן, הפרק הוא קשה. נעזרתי כמובן בתרגומים קיימים של גשן מייקל וגם אני חושב בשישה אחרים לאנגלית. חלקם תורגמו מטיבטית, חלקם תורגמו ישר מהסנסקריט. הטיבטית תורגמה מהסנסקריט. יש שוני ביניהם, לפעמים שוני גדול ביניהם. מה שמעיד שהפרק לא פשוט. המתרגמים משלימים את הפאזל כל אחד לפי הבנתו. יש בתוך הפרק הרבה התפלמסות. הוא היה לוגיקן גדול, וכדי לעזור לנו לרכוש חוכמה, הוא נכנס לפולמוסים עם יריב דמיוני, עם קצ'יק. הטיבטים קוראים ליריב קצ'יק. קצ'יק זה פה אחד, זה הפירוש המילולי, ובעברית נגיד פלוני. פלוני בא ומתפלמס איתו, וזורק הרבה פעמים דעות פרובוקטיביות או דעות סותרות, והוא נכנס לפולמוס איתו, ותוך כדי הפולמוס כמובן אנחנו מגלים שקצ'יק זה אנחנו. זה הספקות שלנו שהוא עוזר לנו לברר. והוא צורה כזאת פורס בפנינו את החוכמה. אנחנו נוציא מתוך הפרק את הרעיונות החשובים ביותר בפרק. את הרעיונות שאם אתם קולטים אותם, עסקתם המון. אם אתם קולטים אותם ממש, אתם בדרך החוצה. אתם ממש בדרך החוצה. אני חושבת שהלימוד היום זה הלימוד הכי חשוב. הלימוד הכי חשוב בכל הקורסים של ACI, ולא יהיה פה חדש, אתם שמעתם כבר את הדברים האלה. אבל אני מקווה שמתוך הראי הזה של חזרה, ומתוך הפרספקטיבה שכבר רכשתם דרך הלימוד של הקורסים, אם אכן עשיתם שיעורים ומדיטציות וכך הלאה, זה ייתן לכם פרספקטיבה. וכשאני אומר פרספקטיבה, אז כל מורה שמלמד קבוצת תלמידים רוצה שהם יהיו תלמידים טובים, נכון? הוא רוצה שיקחו ברצינות את הלימוד, שיעשו את השיעורים, שיקראו את המקראות, שיעשו את העבודות שנדרשות, כדי שיוכלו להבין את ההמשך. וזה נכון גם כאן, כמובן. כמובן, אנחנו נותנים את הלימוד כדי שתלמדו אותו. אבל אנחנו עוסקים בחוכמה. אנחנו עוסקים בחוכמה שאם נקלוט אותה, אם נבין אותה היטב, היא יכולה לשחרר אותנו מכל סבל. והחוכמה הזאת, הלימוד של הבודה, הוא בעיקר על מה יוצר את המציאות שלנו, כולל מה יוצר את ההערה שלנו. ואנחנו כבר יודעים, אתם כבר יודעים, כי שמעתם את זה כבר הרבה פעמים, שזה רק בא מקרמה. זה רק בא אם יש לנו את קרמה הנכונה בתודעה שלנו. קרמה משחקת עם הריקות, וביחד אנחנו יכולים לייצר כל עולם שאנחנו רוצים, כולל גן עדן. אז כשאני אומרת שהלימוד הקודם, אם עשיתם אותו היטב, נותן לכם פרספקטיבה, אני מתכוונת שהוא זרע בכם זרעים. זה שעשיתם מאמצים ועשיתם שיעורים והקשבתם ללימוד ובאתם למורים ועשיתם את המדיטציות וכל זה, נכון, למדתם חומר ואולי אתם זוכרים חלק ממנו ואולי לא, אבל בין אם אתם זוכרים בין אם לא, ואני מקווה שאתם זוכרים, נשתלו זרעים קרמיים, וכשעובר זמן והם צוברים את ה תנופה שלהם, אתם משקים אותם על ידי שאתם ממשיכים ללמוד ולשרת ולתת דרמה לאחרים ולאפשר דרמה ולשרת את המורים לדרמה וכך הלאה. כשאתם עושים את זה, אתם משקים את הזרעים האלה, ואז יום אחד אתם אולי תשמעו את אותו דבר ששמעתם כבר 20 פעמים או 1,000 פעמים, ופתאום יש קליק ואתם קולטים. ופתאום קורה נס ואתם עוברים לממד אחר. ו הוא לא יכול לקרות רק מזה שאתם שומעים את הדציבלים ומבינים באינטלקט את המשמעות שלהם. אם זה היה מספיק, כבר הייתם מוארים, כי כבר אמרנו את הכל. את הלימוד הפתוח, נגיד ככה. מבחינת ההבנה של ריקות, אין שום דבר נוסף בלימוד הסודי, דרך אגב. לימוד הסודי, הריקות אותה ריקות בדיוק. קרמה אותה קרמה בדיוק. אז הלימוד הפתוח נותן לכם את הכלים. הוא נותן לכם את הידע. זה אותו ידע. רק השיטות שונות, אבל זה אותו ידע. אם אתם עוד לא בגן עדן, אז עוד לא קרה הקליק. למה לא קרה הקליק? כי עוד צריך לצבור את מכלול החסד והחוכמה. צריך לסבור אותם על ידי עשיית חסד. ובין השאר זה מתן דרמה, לימוד דרמה, תמיכה בדרמה וכך הלאה. אז אם עשיתם את כל זה, ואם מתוך זה עכשיו אתם מקשיבים היום, מי יודע, אולי זה יקרה היום. אולי יקרה הקליק. אז בואו ניכנס. הפסוק הראשון בפרק 9 אומר, כל הסעיפים עד כאן, והוא מתכוון לכל הפרקים הקודמים. כל מה שלימדתי עד כאן. עד סיום פרק 8. כל הסעיפים עד כאן נאמרו על ידי הנאורים לשם החוכמה. הוא אומר, כל מה שכתבתי עד פה בספר, כתבתי בשביל הפרק הזה. כדי להכין אתכם לפרק הזה. להתחיל אתכם מבחינה קרמית. אם אתם זוכרים, הפרקים הראשונים, הוא מלמד אותנו לתת מנחה, הוא מלמד אותנו לקחת מקלט, הוא מלמד אותנו לטהר קרמה, הוא מלמד אותנו לפתח בודיצ'יטה, לפתח אורך רוח, חדוות המאמץ. הוא מפתח בנו יכולות רוחניות, סגולות רוחניות, זאת אומרת, הוא מלמד איך אנחנו יכולים לפתח אותם אצלנו, אם נעשה מה שכתוב שם. וכל זה בשביל מה? כל זה כדי לצבור לנו את החסד שנוכל לקלוט את החוכמה. זה לא שכדי להבין את מה שכתוב פה, אני צריכה להבין מה שכתוב בפרק 2. המילים שונות לגמרי, שם כתוב, תרחץ את הרגליים של הבודה, תגיש להם פרחים, תן להם מנחה, תעלל אותם. זה דברים אחרים ממה שתשמעו היום. אבל צריך את אלה, למה? כדי לשתול את הזרעים, כדי להכין את המיינד שלנו, להכין את המקום הקרמי, כדי שזה ייכנס. ואחרת, לא משנה כמה פעמים תשמעו את זה, זה לא ייכנס. זה לא ייקלט מספיק עמוק כדי לעשות בו שימוש. על כן הוא אומר, על כן מי שחפצם להפיג את סבלם, חייבים לפתח חוכמה. זה הפסוק הפותח בפרק. כל מה שלימדתי עד עכשיו זה בא להכין אתכם, ועכשיו, על כן, הוא אומר, על כן, מי שחפצם להפיג את סבלם, חייבים לפתח חוכמה. הוא אומר, במילים אחרות, אין דרך אחרת להפסיק את הסבל. חייבים להבין, חייבים לפתח חוכמה, להבין את החוכמה של קרמה וריקות שנפרוס אותה היום. אז זה אספקט נוסף שהוא חיוני להצלחת הלימוד אצלנו. חיוני להצלחת הלימוד זה לבדוק היטב למה באנו לכאן. למה אנחנו באים ללימוד? מתוך מה אני מקשיבה ללימוד? בדרך כלל הלימוד עובד יותר מהר ויותר חזק כשאדם קצה נפשו בסבל. אדם סובל, קוראים לו דברים בחיים, יש מחלות, יש אובדן, יש פרדות, יש אסונות, קוראים דברים בחיים, ואדם אומר, מספיק, אני רוצה להבין מאיפה זה בא, קץ הנפשי, ואז הוא מקשיב, ואז נפתחות אוזניו הרוחניות, ואז הוא מקשיב, ואז הדברים נכנסים ישר למקום הנכון, והוא יכול להשתמש בהם. אתם יודעים, הסיפור הולך שכשבודה הגיע להרב, באו אנשים וראו אותו קורן ומואר, ואמרו, בוא תלמד אותנו מה ראית. והוא לא רצה במשך כמה שבועות, הסיפור הולך ממני 6-7 שבועות, שהוא סירב ללמד, ואמר, לא יבינו. החוכמה היא כל כך נשגבה, אנשים לא מוכנים, הם לא יבינו. הם לא מוכנים כי אין להם את החסד. יותר מאוחר הוא פוגש את הידידים שלו, הוא היה מתרגל איתם קודם, היה קבוצה של 5 נזירים שהוא תרגל איתם קודם, לפני שהוא התיישב תחת עץ הבודי. החמישה נזירים האלה בגלגולים קודמים היו הנמרה וגוריה שאותם הוא הכיל מבשרו, בעודו בודיסטטווה עוד לפני שהיה מואר, אבל היה בודיסטטווה גדול. מכירים את הסיפור? אולי מי שלא מכיר אני אחזור בקיצור. הבודה שהיה בודיסטטווה גדול, הוא הולך בשדה, הוא פוגש נמרה שהיא מאוד רעבה, היא מאוד שושה ויש לה גורים ואין לה כוח לצות טרף, והגורים רעבים ואין לה חלב בשבילם, ו הוא מרחם עליהם, והוא אומר, אני אקריב את עצמי, אני אתן את בשרי, כדי שהגורים האלה לא יהיו רעבים, שהיא תאכל אותי ותאכיל את הגורים שלה. והיא כל כך תשושה שהיא אפילו אין לה כוח לבוא ולטרוף אותו. ואז הוא פוצע את עצמו כדי שריח הדם יעורר אותה, וזה הסיפור. ואז הוא אכן מקריב את עצמו למענם באותו גלגול, והוא כבר כמובן בודיסטטווה מאוד מתקדם. ואז הוא יוצר איתם את הקשר הקרמי. והקשר הקרמי הזה הוא שמאפשר להם אחר כך להיות הנזירים הראשונים שהם מקבלים את הלימוד, והסיפור הולך שהוא מלמד אותם על ארבע אמיתות הנאצלות, ופעם ראשונה כשהוא מספר את הסיפור, אז הנזיר שהיה גלגול של הנמרה, הוא רואה ריקות ישירות, ואחר כך הוא אומר עוד פעם את ארבע אמיתות, והוא עולה לרמה הבאה, ואחרים מתקדמים, וככה הוא מקדם את כל. הוא חוזר 3-4 פעמים. פעם למדנו את כל הסוטרה הזאת, הסוטרה הראשונה שהבודה לימד על ארבע אמיתות הנאצלות. ומה הראשונה מבין ארבע אמיתות הנאצלות? על הסבל. למה הוא מתחיל מהסבל? כי זה מה שפותח אותם. אנחנו צריכים להבין שהחיים האלה הם סבל, אחרת אין מוטיבציה מספיק להתאמץ ולקלוט את הלימוד. אנחנו צריכים להבין שהחיים האלה הם סבל, ואנחנו צריכים ליצור מניע מאוד חזק, רצון מאוד חזק, כניעה מאוד חזקה, לצאת מן הסבל, לפחות להוציא את עצמנו, בדרך המעיינה, גם את האחרים, גם את כל האחרים. והוא צריך להיות מאוד חזק, כדי לעשות את הדרך ולהצליח בה. ככל שההבנה של הסבל יותר חזקה, והסלידה מן הסבל יותר חזקה, והתפנית, והתפנית מאפשרת את החוכמה. אז כל הפרקים הקודמים, הוא דיבר על תפנית, הוא דיבר על בודיצ'יטה, הוא דיבר על צבירת החסד על ידי מתן מנחות וכך הלאה. ועכשיו הוא אומר, מי שחפצם להפיג את סבלם, חייבים לפתח חוכמה. אז אנחנו אומרים, ומאסטר שנטידבה מלמד את זה, והבודה מלמד את זה, הם כולם אומרים שהסבל שלנו כולו בא כתוצאה מאי-הבנה. וכשאנחנו אומרים אי-הבנה, זה יכולה להיות אי-הבנה בקשר לאי-הבנה. זה לא שהוא אמר ככה ואני הבנתי אחרת. למעשה צריך להגיד הבנה שגויה. זה לא שיש קצת אי-הבנה. יש לנו שגיאה בהבנה, מהבנה שגויה. כל הסבל שלנו בא משגיאה בהבנה שלנו. משגיאה באופן שבו אנחנו תופסים את המציאות שלנו ומבינים אותה. ואתם שמעתם את זה כבר בטח הרבה פעמים, שאנחנו כל הזמן, כל התפיסות שלנו הן שגויות. מה שגוי במה אני תופסת? האם זה לא פודיום? מה השגיאה? אני לא רואה פה פודיום. האם זה לא בחור? האם זה לא חולצה? מה השגיאה? מה לא בסדר? מה אני עושה לא בסדר בתפיסה שלי שגורם לי לסבול? נכון? זה דמוע. ויש כתבים כאלה בבודיזם הרבה, כולל נגיד הרצוטרה. בהר סוטרה אומר, אין עין, אין אוזן. מה זאת אומרת אין, 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 אין? יש לי עיניים, יש לי אוזניים, יש לי אף. אז זה תמוע, זה לא ברור, וזה מעורר בנו את התמיהה הזאת, את הבלבול הזה. מה לא בסדר בתפיסה שלי? איך אני צריכה מה אני צריכה לעשות אחרת כשאני מסתכלת על הפודיום הזה, כדי שזה לא יהיה שגוי, כדי שאני לא אסבול? זה מאוד אירוני, כי אנחנו אומרים, כל הסבל, והסבל הוא כואב, וכל כולו בא בגלל שגיאה בהבנה, בגלל שאנחנו תופסים דברים לא כמו שהם. זה עוד יותר חמור. לא רק שאנחנו לא מבינים, אלא מה שאנחנו חושבים שאנחנו מבינים הוא בדותה. אז יש שקר, יש בדותה שגורמת את כל הסבל. אז הפרק הוא כולו אודות החוכמה, אבל בשיעור הזה אנחנו דווקא נלך ללורד מייטרייה. לורד מייטרייה זה הבודה הבא, הוא בודיסטווה ברמה 10, הוא יושב לו בטושיטה, אוטוטוט בודה, בטנטרה הוא כבר בודה, והסיפור הולך על מאסטר הסנגה, שהיה לו קשר מיוחד עם לורד מייטרייה, והסיפור הולך שהוא עלה לגן עדן של לורד מייטרייה. איך עולים לגן עדן של לורד מייטרייה דרך אגב? קונים כרטיס? איפה זה הגן עדן הזה? בחזונו, בחזונו. הייתה לו קרמה מדהימה שאפשרה לו למצוא את עצמו בגן עדן, פנים ופנים עם לורד מייטרייה. הסיפור הולך שהוא היה שם יום אחד. ולורד מייטרייה הכתיב לו 5 ספרים, שאותם הוא כתב והוריד אלינו. לורד מייטרייה נתן לו את כל הכתבים האלה, ואז הוא התעורר מהחלום הזה, מהחיזיון הזה, ואז התברר שעברו 50 שנה במקום שבו הוא חי. זאת אומרת, בזמן שלנו זה היה 50 שנה, בזמן של תושית הזה היה יום אחד. באחד הספרים האלה שלו, מייטרייה נתן לו, נקרא אוטרה טנטרה, אמרו אוטרה טנטרה. ואוטרה טנטרה היא לא טנטרה, כי כשאנחנו אומרים טנטרה בטיבטית גיו, כשאנחנו אומרים טנטרה בדרך כלל מתכוונים ללימוד הסודי, אבל הפירוש המילה טנטרה זה חוט או קו, וזה נקרא ככה בגלל שהלימוד הסודי עובר בשושלת ממורה לתלמיד, ממורה לתלמיד, ותמיד באופן אישי, לא מהאינטרנט. אז זה קו שעבר מהבודה דרך תלמידים שהעבירו לתלמידים שלהם, שהעבירו לתלמידים שלהם. זה למה זה נקרא טנטרה. אז זה גם נקרא טנטרה, למרות שזה לא לימוד סודי. אוטרה פירושו גבוה. אז המסורה הגבוהה, אני חושבת, תרגמנו את זה לעברית, המסורה הגבוהה, משהו שנמסר, משהו גבוה שנמסר, ממייטרייה דרך מאסטר הסנגה אלינו. אז זה אחד מחמשת הספרים שהוכתבו לפי הסיפור על ידי לורד מייטרייה למאסטר הסנגה. ובתוך זה נמצא התיאור המדהים הזה של שישה צעדים שמייטרייה מתאר, שבו הוא מסביר איך הבנה השגויה גורמת את כל סבלנו. אז זה לימוד מאוד חשוב, זה הנושא שלנו, של השיעור הנוכחי. מאוד חשוב ומאוד מאוד מאוד נדיר. אל תחשבו שהוא מוכר, אתם שומעים את זה ואתם קבוצה גדולה ואתם חושבים, אוקיי, בסדר, הנה לימוד מהספר. נכון, הוא כתוב בספר, הספר הורד אלינו על ידי מאסטר הסנגה של הערכה היא שחי בערך בשנת 350 לספירה. אז מאז הספר ישנו, ידוע, כמה אנשים, למשל פה בארץ, שמעו עליו, או יודעים מה כתוב בו. זה שהוא ישנו, זה לא אומר שיש לנו את הקרמה לפגוש אותו, זה דבר אחד, ועוד יותר להבין מה כתוב בו, זה דבר אחר לגמרי. אנחנו עוד לא למדנו אותו כאן בארץ, יום אחד נלמד. ספר מאוד מאוד חשוב. אבל מתוך הספר הזה, אנחנו נעבור על ששת הצעדים של מייטרייה. ודרך אגב, השיעורי בית והתשובות נערכו בשבילנו על ידי מרי. ועזר לה אילן, עבד על זה הרבה. וכמובן אני משקיעה את השעות שלי גם. בואו נתחיל בצעד הראשון. בואו נקרא יחד את הטיבטית. דנזין. ניקי. בקצ'ק. יו. דנזין. ניקי. בקצ'ק. יו. מה שכתוב כאן, תכף נתרגם מילה מילה, זה שהצרות התחילו עוד לפני שנולדנו. בקצ'ק, אתם מכירים את המילה, אמרו בקצ'ק. בקצ'ק. בסנסקריט אומרים סנסקרה, זה הזרעים הרשומים בתודעה שלנו. הזרעים הקרמיים בתודעה שלנו. יו זה יש. יש מתי? כשנולדנו, הם כבר שם. כבר באנו עם זרעים קרמיים. מאיפה הגיעו הזרעים הקרמיים האלה לתודעה שלנו כשנולדנו? מחיים קודמים. הזרעים הרשומים למיניהם באו מחיים קודמים. התודעה שלנו לא התחילה כשהגוף הזה התחיל. זה רק אחד המופעים, רק אחת הצורות שבה אנחנו תופסים את עצמנו כרגע. וחיינו כבר אין ספור פעמים לפני זה. וכל הזמן הייתה לנו שגיאה בתפיסה. עד עכשיו. כל הזמן הייתה לנו שגיאה בתפיסה. ומאוד התרגלנו לשגיאה הזאת. היא כל כך מורגלת אצלנו שזה לגמרי אינסטינקטיבי. מה זה אינסטינקט דרך אגב? אינסטינקט זה הרגל מאוד מאוד מושרש. הרגל מאוד מאוד חזק שקופץ מהר. אבל זה רק הרגל. זה רק הרגל. אז במשך אינספור גלגולים, שוב ושוב ושוב ושוב, תרגלנו תפיסה שגויה, וכתוצאה מההרגל הזה, אנחנו שוב באים לעולם הזה, כבר עם הזרעים לתפיסה שגויה. אז דנזין, שתי העברות הראשונות, דק זה אני, יש לזה כמה מובנים, פה זה יהיה טבע עצמי. זין זה לתפוס, זה גם לאחוז. אז דנזין זה להחזיק, להאמין שיש טבע עצמי. לייחס בטבע עצמי, שזה משהו שלא ממש קיים, נכון? אנחנו אומרים שלשום דבר אין טבע עצמי. לשום דבר אין טבע עצמי. גם לי אין שום טבע עצמי. דן זין זה השגיאה הזאת בתודעה שנאחזת בטבע עצמי איפה שאין בכלל כזה, שהוא בדותה גמורה. אז זאת האירוניה. האירוניה היא שכל הסבל, הטריגר לכל הסבל, זה אמונה במשהו שהוא בכלל לא קיים. וכדי לצאת מן הסבל, אנחנו צריכים להתגבר על השגיאה, להתגבר על התפיסה השגויה, לתקן את השגיאה. אז היה נחמד אם מה שאנחנו צריכים להתגבר עליו היה משהו שקיים, נכון? אבל זה אפילו לא משהו שקיים. זה אפילו לא משהו שקיים. אבל מה כן קיים? האמונה שלנו בדבר הזה. אז עליה אנחנו צריכים להתגבר. על האמונה בשקר אנחנו צריכים להתגבר. כי כל הסבל נגרם על ידי אמונה באיזה מין סנטה קלאוס, שלא היה ולא נברא. אז הצעד הראשון מבין ששת הצעדים של מייטריה, הוא אומר לנו ש... באנו לעולם ישר עם הזרעים לתפוס דברים בצורה שגויה, כי תמיד תפסנו אותם בצורה שגויה. כשאני אומרת שבאנו לעולם עם הזרעים האלה, צריך לסייג את זה. כי אפשר להגיד שיש שני סוגים של יצורים שבאים לעולם. יש כאלה שבאים, שזה רובנו, כמעט כולם, באים מכוח הקרמה. הקרמה משליחה אותנו לצורת החיים הזאת. ויש יצורים שכבר לא באים מכוח הקרמה, שהם כבר בשליטה. כמו למשל, ראינו את הסרט על הרימפוצ'י הקטן, אז כשאדם מגיע לרמה מסוימת, הוא יכול לבחור איך להתגלגל ולאן להתגלגל, אם להתגלגל, מתי להתגלגל, לפי מה שמביא הכי הרבה ברכה לתלמידים שלו למשל. אז שם זה כבר משהו אחר. מה שאנחנו מתארים כאן לא יחול עליהם. הם באים ממקום אחר לגמרי. דרך אגב, אתם זוכרים איך קראו לילד הקטן? בסרט שראינו, קראו לו קן טרול. וקן זה קיצור של קן פה, שזה כראש מנזר. טרול זה מופע, זאת אומרת, זה הגלגול. זה המופע החדש של קן רימפוצ'י, אז קן טרול. עכשיו, מתחבא שם גם המילה ני. יש דן זין, יש ני. ני פירושו שניים. בקצ'ק זה זרעים. זאת אומרת, אנחנו באים לעולם עם שני הסוגים של זרעים של אחיזה בעצמי. זאת אומרת, יש שני סוגים של זרעים של אחיזה בעצמי. מה זה השניים? אחד זה הזרעים שרכשנו אותם בחיים האלה. עצניות... תרבותיות, דברים שההורים לימדו אותנו, שבבית ספר למדנו, שמהעיתונים קלטנו, טוב לעמוד בעד ארצנו, או כל מיני כאלה דברים שקלטנו כשעוד לא היה לנו דרך לבחון את הדברים ולהרהר בהם ולבדוק זה נכון, זה לא נכון, זה טוב לעמוד, זה טוב לעמוד בעד ארצנו, מה זה ארצנו? סתם דוגמה. הדברים שקלטנו בבית ספר לפני שהיה לנו היכולת באמצעים לבחון אותם. עוד הרבה לפני בית הספר, אמא אמרה, מוישה למרבית צריך יותר בסוף חזרה. כל הדברים האלה שהאנשים הגדולים אמרו, כשאנחנו היינו קטנים, ועכשיו אנחנו צריכים את כל זה לבחון, כי כל זה, איפה משאיר אותנו? משאיר אותנו בעולם סובל. אני רואה שזה לא כל כך עובד. אפילו האנשים שלימדו אותנו את הדברים האלה, הם מסתכלים מה עלה בגורלם, לא היה מזהיר. אז זה סוג אחד של זרעים, זה כאלה שהם נלמדים. ויש סוג אחר של זרעים, שהרבה יותר קשה להתגבר עליהם, ואלה המולדים, אלה שהם כבר ברמה האינסטינקטיבית, ברמה של דחפים, שהרבה יותר קשה להתגבר עליהם. אתם זוכרים, הבודיסטווה או האריה, שמגיע לדרך הראייה ורואה ריקות ישירות, מה קורה לו אז? מתחסל מה? רק שלושה נגעים. הספק זה אחד מהם, ואמונה בדרכים שגויות מתחסלת, אבל בעיקר מה שחשוב זה שמתחסלת האמונה בקיום עצמי. הוא כבר לא מאמין שלדברים יש קיום עצמי, כי הוא כבר ראה אחרת. אבל כשהוא יורד מהראייה, כשהוא עדיין בייבי בודיסטווה, עדיין הנטייה המולדת לראות דברים כקיימים את עצמם ישנה. הוא עדיין רואה דברים כאילו שהם באים מבחוץ אליו. הוא עדיין רואה את הבוס רע. הוא רק לא מאמין למראה עיניו. הוא יודע שזה בלוק. ולכן הסיכוי שהאדם הזה ינהג בדרך שגויה פוחץ, ולא אומר שהם לא מתכעסים. אבל זה הרבה פחות, והם תופסים את עצמם הרבה יותר מהר, והאחוז הולך ופוחת עם הזמן. כי יש להם חוכמה, הם רכשו חוכמה, ועם הזמן גם החוכמה הולכת ומתעצמת אחרי זה. אז זה שני הזרעים. הסוג השני הרבה יותר קשה להיפטר ממנו, גם אחרי שראית הריקות ישירות, בגלל זה הם לא מיד מגיעים להערה, בגלל זה הם צריכים לעשות את דרך התרגול עד שהם מגיעים להערה. צד השני, אמרו דנזין, ני, קיה. אז זה אותו דנזין ני, כמו שהיה קודם, עכשיו יש קיה. קיה זה מתעורר. אז התינוק נולד, הוא כבר בא עם המטען הקרמי הזה, עם כל הזרעים הקרמיים האלה, עם הנטייה לתפוס דברים בצורה שגויה, ומהרגע הראשון שהוא מגיח לעולם, או נגיד מילי שנייה אחרי זה, הרגע הראשון הוא מרגיש משהו, נכון? הוא מרגיש אולי חם, אולי קר, אולי יותר מדי אור, מה שהוא מרגיש. ואחרי זה, אנחנו שומעים אותו בוכה, נכון? אותו, אותה. בוכה זאת אומרת לא נעים. משהו לא נעים לי. יש כבר תפיסה, יש כבר תפיסה שגויה של מה שקורה איתו. המחשבה המודעת, אם אפשר להגיד ככה, על הרך הנולד, הראשונה שיש לו היא כבר שגויה. הוא כבר לא תופס נכון לאן הוא הגיע. ומאז זה נמשך, אז כיה פה שזה מתעורר. עם הלידה, כל הפוטנציאל לתפיסה שגויה באה עם התינוק, נמצא בתודעתו, וברגע שהוא נולד, זה מתחיל להתעורר. הפוטנציאל מתחיל לבוא לידי ביטוי, באופן שבו הוא תופס את הסביבה שלתוכה הוא נולד ואת עצמו. ומאותו רגע התפיסה השגויה נמשכת כל רגע ורגע בחיינו עד שנרכוש חוכמה. כל רגע ורגע, 24 שעות ביום, 7 ימים בשבוע, כל רגע ורגע תפיסה שגויה, כולם שגויות. ומעולם לא הייתה לנו אף תפיסה אחרת. אנשים רגילים שהם לא גלגולים של ישויות מוארות, מעולם לא הייתה להם תפיסה אחרת. אז כשאדם רגיל מסתכל על הפודיום, הוא לא מבין את הפודיום. הוא מתייחס לפודיום כמשהו שיש לו קיום עצמי. אדם רגיל מסתכל על הדלת, הוא לא מבין את הדלת. הוא מייחס לאיזה קיום עצמי. אדם רגיל אוכל עוגיה, נותן קיום עצמי לעוגיה. ואתם אומרים, מה לא בסדר? אני מרגישה לגמרי נורמלית ושפויה, מה אני עושה, מה השגיאה הזאת הנוראית שאני עושה כל הזמן? לא רק אני עושה את השגיאה, אלא כל יצור חי עושה את אותה שגיאה. כל יצור חי עושה את אותה שגיאה. החל מאמבה ועד לפיל, הם כולם עושים את אותה שגיאה. האם יש כאן עת? כן, יש עת, אוקיי, יש עת. האם אתם שוגים כשאתם מזהים את זה כעת? לא, אתם לא שוגים, זה עת. אז האם התפיסה שלכם שגויה? בואו נראה. זה עת. זה עת? זה מתפקד כעת? זה עת. אז התפיסה שלכם שגויה? לא. אתם מזהים את זה נכון כעת. אתם משתמשים בזה נכון כעת. אם הייתם מתחילים ללעוס את זה, אז זה היה בעיה. אבל אתם מזהים את זה נכון. אז איפה הדנזין? הדנזין הוא ספוג בתפיסה שלכם של העת. נכון, זיהיתם אותו נכון, אתם משתמשים בו נכון. אבל כל התפיסה הזאת ספוגה בשגיאה. האם יש לנו דנזין כל הזמן? כן, כל הזמן, כל הזמן. האם יש לי דנזין כשאני חושבת על דנזין? האם אני צריכה לבוא לשיעור דרמה ולחשוב על תפיסה שגויה ואז יש לי דנזין? לא צריך לחכות לזה. כל הזמן יש. בין אם אני חושבת על זה במודע ומנסה לחקור אותו, בין אם לא, כל הזמן יש דנזין, כמו שיש כל הזמן כוח הכובד. כל הזמן יש. אז יש משהו באופן שבו אנחנו מזהים את זה כעת, שהוא שגול. ואנחנו יכולים לזהות מה זה הדבר הלא נכון הזה. אנחנו יכולים לעשות את הניתוח, כמו שאנחנו עושים עם הכלב וכך הלאה. אתם כבר מכירים, נכון? הכלב לא רואה את, יש משהו שגוי, ואנחנו יכולים להתחיל לפרט את זה ולעשות את הניתוח. אבל אפילו כשאני עושה את הניתוח, תוך כדי הניתוח, עדיין כל רגע ורגע שגוי. עדיין כל התפיסה שלי של המילים ושל ההסבר ושל העת ושל הצעצוע ושל הכלב ושל עצמי מבינה, עדיין החשיבה שלי שגויה. עד שלא רכשתי חוכמה. זאת אומרת, אפילו ברגע שבו אני מזהה בדיוק מהי השגיאה, כמו בסיפור עם הכלב וכך הלאה, גם אז אני עושה שגיאה. אז זה הצעד השני. באנו עם פוטנציאל לתפוס דברים בצורה שגויה, התינוק נולד, הפוטנציאל מתחיל לבוא לידי ביטוי, וככה הוא כל הזמן חי. עכשיו בא הצעד השלישי, זה קצת ארוך. רנו, נה, דרופה, אי אונגווה, דן, אי מי אונגדו, צורמין, אי ג'ה. כן. אנחנו נקצר את זה. לצורך הדיון שלנו, תגידו צולמין, אי ג'ה. צולמין, אי ג'ה. צול זה אופן. אז צולמין זה יהיה אופן שגוי, דרך שגויה. אי זה מיינד, זה עוד מילה למיינד. ואי ג'ה ביחד זה לחשוב על משהו. בעברית יש תרגום מדויק, לתת את הדעת. EJ זה לתת את הדעת. לתת את הדעת על משהו. זה לחשוב על משהו. אז צולמין EJ זה לחשוב על משהו באופן שגוי. אילה צ'פה זה לקוח מהבידם הקושה, זה אחד הגורמים המנטליים. שם מפרטים את הגורמים המנטליים. אחד מהם זה היכולת שלנו לתת את הדעת על משהו. לחשוב על משהו. אז לחשוב בצורה לא נכונה, לא הכוונה כאן באופן כללי לחשיבה לא נכונה. כאן מתכוונים לחשוב באופן שגוי על האם אני אוהבת את העת הזה או לא אוהבת את זה. האם הוא משהו שנעים לי או משהו שלא נעים לי. אטרקטיבי לי או לא אטרקטיבי לי. מוצא חן בעיניי או דוחה אותי. לזה הכוונה. אז בצד השלישי אנחנו מתייחסים לדברים שסביבנו, ואנחנו באופן אוטומטי מייצרים התייחסות לדברים שסביבנו. זה נעים לי, זה לא נעים לי. ואת זה אנחנו עושים כל הזמן. עם כל מה שאנחנו פוגשים, אנחנו באופן אוטומטי, בדרך כלל לא מודע, אנחנו מיד יוצרים התייחסות אם זה נעים לי פה או זה לא נעים לי עם הדבר הזה. כל דבר, כל דבר. זה נעים, לא נעים או ניטרלי, או שלא אכפת לי. דוגמה, אנחנו נכנסים לחדר, אתם נכנסים לחדר, אני לא יודעת כמה אנשים, פה 200 אנשים, מסתכלת על אנשים, בדרך כלל זה יתחלק שליש, שליש, שליש. היא נראית לי, היא לא נראית לי, זאת פרוות. אנחנו מחלקים את האנשים שליש, 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 כאלה שאנחנו אוהבים, כאלה שאנחנו ניטרלים וכאלה שאנחנו לא אוהבים. תיקחו את כל האנשים שאתם אוהבים בחדר, את השליש שאתם אוהבים, תזרקו את כל האחרים. מה יקרה מיד? שליש, שליש, שליש. זה מה שאנחנו עושים, זה מה שהמיינד שלנו עושה כל הזמן. אז בשלב הזה אנחנו שוגים באופן שבו אנחנו תופסים דברים כנעימים או בלתי נעימים. נגיד תחשבו על מאכל שאתם אוהבים. נאמר גלידה. אני מניחה שרוב האנשים אוהבים גלידה, ואם אתם לא, לרגע תעמידו פנים שאתם אוהבים גלידה, בסדר? אם אתם באופן החשיבה השגוי הזה על גלידה, אז לרגע תעמידו את הנשאר. אז יש טעמים לגלידה, לצורך הדוגמה, יש בניל ויש שוקולד. אז נגיד שאנחנו שתי מפלגות, מפלגה של גלידת וניל ומפלגה של גלידת שוקולד. אז אם אני במפלגה של גלידת וניל ומגישים לי גלידת שוקולד, מה אני חושבת לעצמי? למה היא קיבלה את הווניל ואני לא גלידה? או נתנו לי את הגלידה וניל ואני אוהבת גלידה וניל, אני מבסוטה. למה אני מבסוטה? כי קיבלתי גלידה טעימה. זה לא הזמנה לגלידת וניל, זה רק של הדוגמה. אז אני מייחסת את הטעם הטוב לגלידה. הטעם הטוב הוא בגלידה. בזאת יש טעם טוב, בזאת אין טעם טוב. זאת נחמדה, זאת לא נחמדה. הסמלה הזאת יפה, הסמלה הזאת לא יפה. הגלידה הזאת טעימה, הגלידה הזאת לא טעימה. אני מייחסת את הטעם, את האיכות של נעים, לא נעים או ניטרלי, לחפץ, לדבר, למאכל, לאובייקט שאני תופסת, לאובייקט התפיסה של החושים שלי. אז האם גלידת וניל היא טעימה? לא לאלה מהמפלגה של השוקולד, נכון? בשבילם היא לא טעימה. אז זה קל לנו לראות, נכון? האם הטעם הטוב הוא בתוך הגלידה? האם בבית חרושת של הגלידה מייצרים גלידה טעימה? האם בית חרושת הגלידה יכול אי פעם לייצר גלידה טעימה? הם לוקחים חלב ומכניסים סוכר ומכניסים טעמים וצבעים, אולי שמים קצת מיץ, אני לא יודעת. זה מה שהם עושים. הם לא יכולים לייצר גלידה טעימה. אין מכונה שעושה גלידה טעימה. נכון? אין כזה דבר. אם היה כזה דבר, אם היה בית חרושת שהיה מייצר כזה דבר, אז הם היו מפילים את כל האחרים, נכון? הם היו כובשים את השוק. כי אין כזה דבר. כי הטעם לא בא מהגלידה. אם היא טעימה לי, זה לא בא ממנה, כי אם זה היה בא מהגלידה עצמה שהיא טעימה, אז כולם היו אוהבים בדיוק את הגלידה שאני אוהבת. או בדיוק את הגלידה שהיצרן הזה מייצר, מה שזה יהיה. אז האם הגלידה וניל טעימה לי? נגיד בסיפור הזה כן. האם היא טעימה מצד עצמה?
לא.
לא ולא. כבר כאן יש לכם תיאור מאוד מדויק של ריקות. מאוד פשוט ומאוד מדויק. אין טעימה בתוך הגלידה. הגלידה ריקה מלהיות טעימה מצד עצמה. זה ברור, זה פשוט, אחרי ששמעתם את העת כל כך הרבה פעמים. אז זאת הריקות של התכונה של הגלידה להיות טעימה, או לא טעימה. אבל המיינד שלנו לא חושב ככה. כשאני עוברת ברחוב, אני רוצה משהו טעים? הנה משהו טעים. ואני מוכן להוציא כסף בשביל משהו הזה, כי זה טעים. כי אני מייחסת את הטעים לדבר הזה, לעיסה הזאת, אני מייחסת לטעים. סיפרתי לכם שאני פעם, לפני הרבה שנים, רזיתי בדיוק עם המחשבה הזאת. הראו לי עוגות ולא אכלתי עוגות, ורזיתי. אחר כך שכחתי. המיינד שלנו חושב בצורה שגויה על התכונות של דברים. המיינד שלנו מייחס לדברים אופנים של קיום שאין להם, או תכונות שאין להם. מעולם לא היו להם, ולא יכולות להיות להם. כי אי אפשר לייצר גלידה טעימה. אין כזה דבר. או גלידה לא טעימה לצורך העניין, גם אי אפשר לייצר. כי זה בא ממני. והתפיסה השגויה כאן מייחסת את האיכות לחפץ. לחפץ שנתפס על ידי. אז זה לא בא מהחפץ, זה לא בא מהגלידה, אז מאיפה זה בא? ממני. מה בדיוק אצלי גורם לגלידה הזאת להרגיש לי טעימה? אתם זוכרים את הסיפור שלי עם העוגות? היה תקופה שלא יכולתם לפתות אותי בעוגה. הייתה תקופה כזאת בחיי, קצרה מאוד. והיא חלפה. למה היא חלפה כל כך מהר? קרמה. קרמה. רשומים אחרים יותר חזקים מההבנה הזאת שהייתה שטחית למדי ולא החזיקה מעמד הרבה. מה זה שגורם לי לייחס לגלידה טעם טעים? זה בא מרשומים שיושבים בתודעה שלי. מי שם את הרשומים בתודעה שלי? מי הלך וזרה שם את הרשומים האלה? המעשים שלי בעבר. אם את זה קלטתם ממש, זה מספיק. זה מספיק. זה הבנה אולטימטיבית. זה כל כך פשוט וזה כל כך מעמיק. זה אני ששתלתי שם את הרשומים. והם עכשיו מנהלים אותי. אני אוהבת לתת את הדוגמה של תינוק שנולד למשפחה. לפני שיש הריון, אין תינוק, לא אוהבים אף אחד, אין שום דבר שם. אחר כך יש הריון. האישה בהיריון כמה חודשים, האישה עצמה היא הפונדקאית של הילד, היא מתחילה להזין אותו, היא נותנת לו חיים, היא יוצרת קרמה עם הילד הזה. האבא אולי לא נושא אותו, אבל הוא חושב עליו. הוא יוצר במחשבה איזושהי קרמה עם הילד הזה. וכשהילד נולד, כולם שמחים. נולד לנו תינוק. אבל עוד אין קשר עמוק עם התינוק. יש קשר של 9 חודשי הריון, עוד לא ידעו אפילו מי שמה בבטן. אולי יודעים היום בן או בת, אבל לא יודעים איזה תכונות, יפה, לא יפה, מוצלח, לא מוצלח, מוכשר, לא מוכשר, בכיין, לא בכיין, זה לא יודעים. ואחר כך הם מתחילים לטפל בתינוק הזה. ובגיל 2 הם כבר אוהבים אותו עד כלות הנשמה. כי במשך 2 מה הם עשו? יום ולילה, והתינוק מלמד אותם לעשות זה יום ולילה. הם מטפלים בתינוק. ויוצרים רישומים קרמיים מאוד חזקים של לטפל בתינוק הזה. זה מה שמביא את האהבה הגדולה לתינוק הזה. בזה שהם טיפלו בתינוק הזה במשך 2, התמסרו לתינוק הזה במשך 2, זה יצר אצלם רשומים, כשהם רואים את האובייקט הזה, הם אוהבים אותו. הם אוהבים אותו. הם עשו משהו שמיטיב עם התינוק, הוא נולד חסר אונים, הוא היה תלוי בהורים לגמרי לחייו. כשההורים נתנו לו את הטיפול והאהבה וכך הלאה, זה יצר אצלם רשומים שקשרו אותם חזק לתינוק הזה, והם אוהבים את התינוק הזה. אם נעזוב את הדוגמה הזאת ונחליל יותר, אם אנחנו עושים מעשים שמיטיבים עם הזולת, אנחנו יוצרים קרמה מסוימת, אנחנו יוצרים רשומים מסוימים. אז אם הלכתי ונתתי גלידה למישהו, והם אהבו את זה, וזה שימח אותם, או נתתי דברים אחרים לאנשים, וזה שימח אותם, זה יצר אצלי רשום שאני על ידי הנתינה הזאת שימחתי מישהו. ויותר מאוחר, כשהרשומים האלה מבשילים, אני רואה עיסה לבנה, ואני אומרת, או, זה טעים, זה אטרקטיבי לי. זה בא בגלל הקרמה שלי. אני יצרתי אותה על ידי המעשים שלי בעבר. כשאני נתתי לאנשים דברים וראיתי שהם שמחים בזה. שמחתי אותם בזה. אז התפיסה שלי של טעים או לא טעים שאני מייחסת לגלידה או לעוגה או לכל דבר בעולם, נעים לא נעים, באה כתוצאה מהרשומים האלה שאני שתלתי בתודעה שלי. הרשומים, אנחנו תמיד מדברים בשפה של זרעים, נכון? הרשומים הם כמו זרעים, הם כמו זרעים בטבע. האנרגיה שלהם עם הזמן פוחתת. הם צורה של אנרגיה, והאנרגיה הזאת הולכת ומתקלה. זאת אומרת שברגע שמישהו נתן לי גבי הגלידה וזה היה לי טעים ונהניתי מהגלידה, קיליתי את הזרעים שגרמו לי ליהנות מהגלידה הזאת. את המנה הזאת של קרמה, של אנרגיה שעכשיו גרמה לי הנאה, אותה קיליתי בעצם זה שנהניתי. בעצם זה שקיבלתי משהו טעים, קיליתי. אז אם אני רוצה עכשיו להמשיך ליהנות, זאת אומרת, אני רוצה שימשיכו לתת לי דברים שנעימים לי, או לפגוש דברים שנעימים לי, או מה שזה יהיה, אני חייבת ללמוד איך לחדש את הקרמה הזאת. אני חייבת ללמוד איך לחדש את המצבורים האלה. כי זה לא קורה מעצמו. אם אני לא אעשה כלום, במיוחד אם אני לא מבינה בכלל את התהליכים, אז הדברים יקרו לפי הקרמה ששתלתי מעצמם באופן אוטומטי, ואיך שזה הולך באופן רגיל ואוטומטי, זה שכל הדברים הטובים מתקלים, כי אנחנו לא יודעים לעשות חסד. וכשאנחנו כבר עושים, הוא מועט מאוד והוא לא חזק מספיק. אז הדרך היחידה, אם אני רוצה להמשיך וליהנות, ולהמשיך לקבל דברים טעימים ונעימים וערבים לאוזן ולכל החושים וכך הלאה, אני חייבת ללמוד איך לשתול את הקרמה הזאת. ואם לא, המעט טוב שיש בחיים שלי ילך ויתקלה וידעך, וזאת הסיבה שאנחנו רואים את עצמנו מזדקנים ובסופו של דבר מתים. זאת הסיבה. ומאבדים כל דבר שיקר לנו, ומתרוששים, או מערכות יחסים אוהבות נפסקות, או כל הדברים הטובים שבאו מחסד, מרשומים נהדרים של חסד, מתקלים. מעצמם הם מתקלים. איך זה למשל בדוגמה של הגלידה? או שבדיוק את הגלידה שאני אוהבת יפסיקו לייצר, היצרן פשט את הרגל, או שהרופא יגיד בשבילך לא יותר גלידה, את לא יכולה יותר גלידה. משהו יקרה שיקח את זה ממני. זה אומר שהרישום שלי ליהנות מהדבר הזה נגמר. אז הצעד השלישי זה התייחסות שגויה, חשיבה שגויה, ביחס למה זה נעים ומה זה לא נעים. מה תהיה חשיבה נכונה? או, זה טעים לי, מפשילה לי קרמה ליהנות מזה. יש רישום שאני שתלתי, כששירתתי אחרים בעבר, הגשתי לאחרים בעבר, עכשיו הרישום הזה מפשיל, עכשיו אני נהנית מזה, ואני מבינה מאיפה זה בא. אם אני מבינה מאיפה זה בא, אני אתחיל להתנהג אחרת בחיים שלי. אם אני לא מבינה מאיפה באה גלידתי מה לחיים שלי, אם אני חושבת שבגלל ששילמתי כסף היא באה, אז היא תיעלם מהחיים שלי, כי הקרמה תתקלה ואני לא חידשתי אותה. אם אני לא מבינה מאיפה היא באה ומגישים לי גלידה שאני אוהבת, אז אני אדאג לאכול אותה ושזה יהיה כולה בשבילי. אני לא אחלק אותה עם אחרים כי עוד מעט זה ייגמר ואת זה אני אוהבת. זה כשאני לא מבינה מאיפה היא באה. אם אני באמת מבינה מאיפה היא באה, אם אני באמת מבינה שהרישום שלי ליהנות מהגלידה הזאת רק באה מזה שאני נתתי לאחרים דברים שהיו טעימים, אני לא יכולה שלא לשתף את הגלידה הזו עם אחרים, נכון? אם אני באמת מבינה מאיפה היא באה, ככל שאני אוהבת אותה יותר, ככל שיותר טעימה לי, אני יותר אחפש כמה שיותר אנשים לשתף אותם בגלידה. אחר כך, מה שנשאר, בבקשה תהני, אין שום בעיה. זה לא נכון שהבודיזם אומר שאסור ליהנות מדברים. להפך, הוא בא ללמד אותנו איך ליהנות בעונג גילאי, אבל איך לייצר עונג גילאי. אם אני רוצה להמשיך לקבל דברים טעימים, אז כשבא משהו טעים, אני חייבת לחפש עם מי לשתף את זה קודם כל. אם אני ממש מבינה מאיפה זה בא. אז פעם הבאה שאתם לוקחים משהו בעצמכם והולכים לפינה לאכול אותו לבד, אולי תזכרו את השיעור הזה.
סומא לפחים הדויה עם הרצילי יבשות לאהבה בחמה ולבנה היא הדויה וכנים של כל חסד ומעטה ולבי אלחנה והחגישנה כגן שבנתה אהרה אלידי ילחנה ולך אדישנה כגן שבנתה אהרה אור ניתנו בך לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו תורה.